נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
בפודקאסט הקרוב אנחנו עוסקים לדעתי בנושא הכי הכי חשוב והכי מעניין בתחום קבלת החלטות. אם זה במסחר בשוק ההון, אם זה בנדלן, אם זה ביזמות. ואני דווקא החלטתי לפתוח את הפרק הזה באיזשהו עסקה, טיפה יותר, מהספר שלנו, משולש הכסף, ספר שקיבלנו עליו הרבה ביקורות טובות, ואני רוצה שנתחיל דווקא עם זה, יניב. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בטענה שמסוכן בשוק ההון, וש-90% מהסוחרים בשוק ההון מפסידים. זה נכון. זו המציאות, אבל לשם השוואה מעל ל-90% מהעסקים שנפתחים לא שורדים את 3 השנים הראשונות. הספר הזה נותן לך את הכלים הראשונים כדי להיות ב-10% שכן יצליחו בהשקעה בבורסה. אנחנו יודעים שבכל עסק שנבחר לפתוח, אנחנו נצטרך להשקיע הרבה כסף. לפעמים אלו יהיו סכומים של כמה מאות אלפים, ולפעמים הרבה יותר. בכל מקרה אנחנו יודעים שאת ההחזר על ההשקעה בוודאי לא נראה בשנתיים הראשונות. אז למה אנחנו מצפים לראות רווחים משוק ההון תוך מספר חודשים? כשאנחנו מחליטים להיות סוחרים בשוק ההון, אנחנו צריכים להבין שזה בדיוק כמו לפתוח עסק. ובכל עסק כדי להשיג הצלחה צריך זמן והשקעה. עכשיו נתאר לך התנהלות נורמלית של בעל עסק. בעל עסק רגיל, לדוגמה דוכן פלאפל. כאשר ההשקעה הייתה גבוהה, לאחר שהעסק לא עובד, בעל הדוכן נבחר ברוב המקרים להשקיע אפילו עוד כסף על פרסום ושיווק, על מנת לראות הצלחה. לסגור דוכן פלאפל שרק הוקם לא בא בחשבון, כי סגירת העסק משמע ויתור על ההשקעה הרבה. כאשר אדם מגיע להחלטה להיות סוחר בשוק ההון, סכום ההשקעה שלו נמוך מאוד ביחס לפתיחת עסק. וכאשר לאחר מספר חודשים הוא לא חווה הצלחה, קל לו מאוד לפרוש כי הנזק לא גדול, לכן כל כך הרבה אנשים פורשים. מה דעתך?
כן, את כל העניין של סיכון, וניתן לזה פה דוגמאות בהמשך, הוא משהו שהרבה אנשים לא יודעים להבין אותו, הרבה אנשים נרתעים ממנו, מהמושג סיכון. אני יכול להגיד לך, לפני שנדבר על עסק ויזמות, לפעמים אני פוגש חבר'ה צעירים, שמתחילים לעבוד במקום העבודה הראשון שלהם, ושמים לעצמם קרן פנסיה, לחלקם קרן השתלמות וכדומה. ואז הם בוחרים במסלול, כמעט בלי מניות. עכשיו זה מטורף, בן אדם בגיל 20 ומשהו, בוחר במסלול עם כמעט מסלול, המסלול של הפנסיה, כלומר רמת הסיכון, מסלול של כמעט בלי מניות, כמו בן אדם בגיל 50, כמו בן אדם בגיל 55, כלומר, יש לו 20-30 שנה, שתחשוב כמה הוא יכול לייצר תשואה מריבית דריבית, והוא פשוט מאוד מפחד מהסיכון. עכשיו אני אומר לו אותם חבר'ה, איזה סיכון? נכון, בדרך, בשוק ההון יש גם ירידות, ויש שנים של הפסדים, אבל לאורך זמן השוק רק יעלה. אז אני לא קורא לזה סיכון, אני קורא לזה תנודתיות. אבל הם לא חושבים ככה. כלומר, אנשים רואים את המילה, סיכון לוקחים צעד אחורה. אבל איפה הסיכוי? איפה הסיכון בלא לעשות? נכון. בהרבה מקרים, במיוחד בהשקעות, הסיכון בלא לעשות, הוא הרבה יותר גדול לפעמים מהסיכון להיחשל. כי גם אם נכשלים אפשר לקום קדימה. אז אנחנו נדבר הרבה בפרק הזה על קבלת החלטות, על כל העניין, על כל העניין המנטלי בהשקעות, על כל העניין של הסיכון והסיכוי בהשקעות, ואי אפשר לגמרי לברוח מסיכון. סיכון יכול להיות מחושב, הוא יכול להיות חכם, ולא לשכוח לרגע שבסופו של דבר לא לקחת לגמרי סיכונים, זה הסיכון הכי גדול שיש.
מסכים איתך, וחשוב להגיד גם אם אנחנו נדמה את רוב הדברים לדברים שאנחנו מתמקצעים בהם ועוסקים בהם ברוב היום בתחום שוק ההון, אתם יכולים לקחת את זה לכל דבר בחיים על הנושאים שאנחנו הולכים לדבר פה, אני גם בהמשך אתן 3 ספרים שלדעתי כל אחד חייב לקרוא, לא קשור אם הוא עוסק בשוק ההון או ביזמות חובה. אז אני קודם כל רוצה להתחיל בכלל שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו בכלל לפני שהוא נכנס לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, זה לשאול מי אני, מה אני, מה התכונות שלי, מה אני אוהב יותר, איזה רמות סיכון אני מסוגל לחיות איתם.
מה הגיל שלי.
בדיוק, כאילו, זה קודם כל שאלות שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו לפני, בכלל לפני שהוא צולל לעולמות האלה. ואני מאוד מאוד מאמין שצריך לדעת, קודם כל לדעת לתכנן עסקה, אני כרגע אדמה את זה לתחום שוק הון, אתה אחרי זה יכול לקחת את זה למקומות אחרים, לדעת לתכנן עסקה מאלף עטף. לא לקום פתאום ביום אחד בעיר בבוקר, ולהגיד, אני קונה את מניית X, כי בא לי, כי שמעתי בעיתון, כי לא יודע מה, כי חבר המליץ לי מעבודה. הכל צריך להיות מתוכנן מראש, מנותח מראש, להבין את, 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 את כיווני השוק בתקופה, עד כמה שניתן להבין את כיווני השוק בחודש, בחצי שנה, שנה הקרובה. ואז דרך תכנון נכון, אני תמיד אומר שהביצוע, ברוב המקרים ברגע שאתה מתכנן, הביצוע הוא יותר קל ומוריד את סף הלחץ, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. דבר שני שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתי, זה הנושא של פחד. אני מחלק את הפחד לשני חלקים. יש את הפחד, ואני זוכר את זה על עצמי בעסקה הראשונה, ואני זוכר שאתה צחקת עליי, בעסקה הראשונה שלחצתי על הכפתור בחשבון אמיתי, רעדו לי הברכיים, אני לא אשכח את זה, הרגל שלי זזה מרוב לחץ, כי התחלתי לראות את הכסף שלי האמיתי מתחיל לזוז לפלוס ומינוס, זה משהו שקורה, וצריך לדעת להכיל אותו, ואני זוכר שהפתרון שלי היה לפחד הזה, שפשוט אמרת לי, רואי, בוא נעזוב את המסך, אתה זוכר, היינו אצל אמא שלך באותה תקופה, שכנו אצלך בבית, בוא נעזוב את המסך, בוא נלך נעשה סיבוב, ובאמת היציאה מהמסך והסיבוב הזה, זה הסוג של המדיטציה שהרגיע אותי באותו רגע.
אגב, יש פה עניין מנטלי מאוד מאוד גדול בדיוק, זה טיפ מאוד מאוד חשוב, כשאתם נכנסים לעסקה, לא משנה אם זה לקנות מניה לכמה ימים, או אפילו השקעה לכמה שנים, כמה שפחות לראות את ההשקעה, יעשה לכם טוב. הרי אם תיקחו, בואו ניקח סטטיסטיקה, ניקח את ה-S&P 500, 10, 20, 30, 40 שנה אחורה, S&P 500 החברות הגדולות בארצות הברית, מעשרה סקטורים, הוא נותן תשואה בין 7-8 ל-10%. כלומר, איזה יופי, אני אומר לך, בוא, תשקיע עכשיו ב-S&P 500, נגיד בקרן סל, לאורך 20, 30, 40 שנה, יהיה לך סכום מדהים, כי הוא עושה תשואה של 7-8-10% בשנה, ואיפה הריבית דריבית? כמה אנשים יכולים עכשיו לעשות את העסקה הזו, שהיא מאוד פשוטה, מעט מאוד, למה? כי רוב האנשים, מה יעשו? הם יסתכלו כל הזמן על ההשקעה, וכל עוד שההשקעה טובה ועולה, הכל בסדר. מה יקרה בשנה של נפילה? הרי שאומרים לך, S&P 20, 30, 40 שנה אחורה, מייצר תשואה הכי טובה בהשקעות, אם זה אפילו מול נדלן, לא שוכחים להגיד, אבל צריך לזכור, שהיו שנים של נפילות. עכשיו, מה יעשה אותו בן אדם, בשנה שהוא רואה נפילה? הוא יפחד, יגיד, רגע, 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 מה אני עכשיו מפסיד, הרווחתי, בוא נסגור. אז הוא התכוון להיכנס להמון שנים, ובסוף יצא אחרי מעט שנים, בפעם הראשונה שהוא ראה נפילה. לכן אחד הדברים, להתמודד עם פחד בהשקעות בשוק ההון, זה כמה שפחות להסתכל על העסקה שעשיתם. כי ככל שאתם מתעסקים, ואם פתאום אתם רואים ירידה, אתם מתחילים להילחץ. תחשבו שאם לא הייתם רואים, יש משפט שהוא נכון להרבה דברים בחיים, אבל הוא מאוד נכון להשקעות, מה שלא יודעים לא כואב. נגיד, למה לפעמים נדלן הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר נוח לאנשים מהשקעות בשוק ההון? כי נדלן לא נסחר בבורסה. כלומר, נדלן הוא לא תנודתי, אתה לא רואה את התנודתיות שלו. מניות או קרנות צהל, השקעה במדדים, אתה רואה את התנודתיות, אתה רואה את העלייה ואתה רואה את הירידה. ובגלל שאתה רואה את העליות ואת הירידות, אז כשיש ירידות אתה מתחיל לקבל החלטות מפחד.
נכון, ופחד שני שיכול להופיע, זה, אתה התחלת לדבר על זה, זה דווקא בכיוון החיובי, שלדוגמה רכשת עסקה, רכשת לדוגמה ב-$100, הרווחת 10%, עלית ל-$110, ואז המניה פתאום יורדת 1-2%, ואז אתה בפחד עכשיו שאתה מתחיל לאבד כביכול את הרווח שיצרת על העסקה, ואז פה נכנסים הרבה אנשים ללחץ, ואז הפתרון שאני אומר תמיד לאותם אנשים, תשמרו על הקרן שלכם בכל מחיר, ואם אתם מתחילים להילחץ מירידה מסוימת, הפתרון השני הוא, תדעו לקחת איקס אחוז מאותה עסקה, לדוגמה 50-60%, תגרפו את הרווח אליכם הביתה, ותמשיכו להגן על הקרן, אם הירידות האלה מלחיצות אתכם, כדי שלא יקרה מצב שאתם לא מגיבים נכון לשוק. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. דבר שלישי שקורה, זה סחרור מהצלחות. אני פוגש לא מעט אנשים בתחילת הדרך, שמתחילים את ה-2-3-4 עסקאות הראשונות שלהם, וכמה שזה נשמע מוזר, אומרים לי, תקשיב, הצלחתי לעשות 4 מתוך 4 עסקאות. למדתי את הכלים, הלכתי הביתה, עשיתי את אותם עסקאות.
למרות שאני חושב שמי שבתחילת הדרך ובארבע עסקאות הראשונות הלך לו בכולם, זה יותר פוקס מאשר שיטה.
כן, אבל חשוב לי שאנשים יבינו שזה שעשית 4 מתוך 4, הרי מה קורה לבן אדם שעושה 4 מתוך 4? מתחיל לעלות לו, הוא מרגיש שהוא על גג העולם.
כי בתחילת הדרך הוא לא מבין שהנה העסקה הכושלת עוד מעט תגיע, כי אין במסחר ובהשקעות רק הצלחות.
ופה נכנסת הבעיה, שאז פתאום הוא, לדוגמה, אם עד עכשיו הוא רכש 100 מניות, הוא מחליט שבעסקה החמישית הוא רוכש 300 או 400 מניות, ואז בעסקה החמישית הכל, העסקה הולכת נגד הכיוון שהוא הריח עם כל הכלים שהוא למד, ואז כביכול כל הרווח שהוא הרוויח, הכל הלך לתמיון.
כי בהשקעות יש שני סוגי פחד, יש הפחד להפסיד, אבל יש גם עוד משהו, הרבה אנשים מתבאסים מהפסד, אפילו מתבאסים שהם יכלו להרוויח יותר. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, עשיתי 4 עסקאות, כולם עבדו לי, הוא בטוח שהוא עכשיו המשקיע הכי גדול בעולם, אבל הוא לא. אז הוא אומר, למה הייתי מרוויח רק $100 בעסקה? בואו נקנה הרבה יותר, ונרוויח $300 בעסקה. ואז מתישהו, מן הסתם, תגיע עסקה הכושלת, ובעסקה הכושלת אחד, הוא יפסיד את מה שהוא הרוויח 4 עסקאות. כלומר, גם אם הצלחתם, תבינו שהעסקאות הכושלות יגיעו, כי אין בדבר כזה בהשקעות רק עסקאות טובות, וגם אם אתם רוצים להעלות את הסכום שאתם משקיעים, תמיד תעלו טיפה, כי אתם מרגישים שאתם יותר טובים, ואל תעלו בהרבה, כי אתם מתבחיינים או מתבאסים למה לא הרווחתם יותר. אסור לסכן הרבה כסף בגלל ההנחה שאם הייתם משקיעים בפעם הקודמת הרבה יותר, יכולתם להרוויח יותר.
אחד הדברים שהם גם מאוד חשובים למי ששומע אותנו, זה אחת מהטעויות של רוב המשקיעים, זה שהם לא יודעים להגדיר מהי מבחינתם הצלחה. מה הכוונה? הם מסתכלים על הצלחה רק מבחינת כסף. יש כאלה אנשים שאומרים, תקשיב, באתי עם $5,000, ואני רוצה תוך שנה שה$5,000 עם מינוף מסוים, יגיעו ל$100,000. ואני רוצה שאנשים יבינו הדברים שאומרים, משפט כזה שבן אדם אומר, הוא לא ריאלי. בן אדם שבא עם $5,000 ואחרי שנה רוצה להיות ב$100,000, הוא לא ריאלי, הוא חובב סיכון,
לא, שהוא לא ריאלי, אני חושב שמי שבא עם חשיבה כזו להשקעות בשוק ההון, עדיף שלא יבוא.
נכון, ואז אני, וזה מחזיר אותי שוב פעם, אני תמיד הולך אחורה לתקופות שהתחלתי, ואני זוכר שהייתי בצבא, והתחלנו להתעסק בתחום שוק ההון, אני אמרתי שאני הרכב הראשון שאני רוצה, זה רכב גולף. עכשיו, יכולתי להגיד, אני רוצה פרארי, אני רוצה מרצדס, אבל בניתי לי איזשהו תבנית, איזשהו ציור, שהוא משהו שהוא ריאלי, כדי להגיע אליו, ולא לייצר איזשהו משהו שכביכול לא בטוח שאני יכול להגיע אליו. אז שהיעדים שלכם יהיו ריאליים, כדי באמת שתעמדו בהם, ולא לייצר סתם איזושהי מנטרה שהיא לא ריאלית, במיוחד בתחילת הדרך.
אני חושב שגם היעד, דווקא פה הייתי לוקח את זה יותר לעולמות של יזמות, היעד הוא לא צריך דווקא, היעד הוא לא צריך להיות דווקא בכסף. פתחתם עסק, היעד שלכם צריך להיות שיהיו לכם המון 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 לקוחות מרוצים. זה היעד, המון המון לקוחות מרוצים. מוצר שעובד טוב, מוצר שהמשובים עליו מצוינים, זה צריך להיות היעד. מוצר טוב, מוצר עם משובים מצוינים, המון 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 לקוחות מרוצים. מן הסתם, אם יהיו לכם המון המון לקוחות מרוצים והמוצר שלכם עובד טוב, אז מן הסתם זה גם יהיה מתורגם להצלחה כספית, או אפילו להצלחה כספית גבוהה. כלומר, אל תקמתו הכל, כלומר, הכסף זו המטרה, אבל היא לא, אל תסתכלו על זה כאלה המטרה הראשונית. קודם כל תסתכלו על שיטה שעובדת, אם זה בהשקעות בשוק ההון, ואם זה בעסק, על לקוחות מרוצים. יהיה לקוחות מרוצים, הוא יהיה שיטה שעובדת בשוק ההון, מן הסתם גם הכסף יגיע.
אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו שהרבה פעמים אני רואה ותמיד שואלים אותי. אומרים לי, תקשיב, איך יכול להיות שהרבה אנשים לומדים את השיטה הטכנית ואת הכלים הפנדמנטליים בתחום שוק ההון ורואים גרפים? ויכול להיות מצב שאחד יראה את אותה מניה שהיא שווה קנייה, ואחד יראה את אותה מניה שהיא לא שווה קנייה, ואחד יראה אפילו את אותה מניה שיכול להיות שהיא יורדת למטה. כלומר, יש הרבה תעתועים בקבלת ההחלטות של כל בן אדם באשר הוא. ואז תמיד נשאל את השאלה, איך קורה מצב שאנשים מגבשים אסטרטגיה שהיא יותר נכונה עבורם, ובאמת אחוזי הצלחה גבוהים על אחוזי הכישלון? יש לך תשובה לתת לי על זה?
מעבר לכל אחד וברמת האסטרטגיה האישית, השקעות זה לא מדע מדויק. אני גם אקח דוגמה לעולם היזמות. כי אם עכשיו אני מביא עסקה, סבבה? אני מביא לך עכשיו עסקה. ואני אביא לעסקה הזו 10 אנשי עסקים, כולם מוצלחים. מה זה מבחינתי מוצלחים? אנשים שעשו עסקים, הצליחו, הרוויחו, אנשי עסקים אמיתיים
שיש. עשו משהו בחיים.
עשו עם הצלחה, לא דיבורים. 10 אנשי עסקים, כולם עם רקורד מוצלח. ואני אביא להם עסקה פוטנציאלית. בטוח שלא כל 10 יגידו, יש פה הזדמנות. יכול להיות שחלק יגידו, הזדמנות מדהימה, אני נכנס. חלק יגידו, סביר, אני רוצה לחשוב. חלק יגידו, אין פה עסקה. אני לא רואה פה עסקה בכלל. עכשיו, אתה אומר, רגע, איך יכול להיות? הבאתי עסקה. איך יכול להיות ש10 אנשי עסקים, אחד אומר יש פה עסקה מצוינת, אחד אומר לא. אין מה לעשות, זה לא מדע גרעין, אחד יכול להיות רואה את הפוטנציאל, השני לא רואה את הפוטנציאל. עכשיו, זה שהוא לא רואה את הפוטנציאל, זה לא הופך אותו ללא טוב. וזה לא, ואם הוא טעה, זה לא הופך אותו ללא טוב. הוא פשוט לא ראה את הפוטנציאל, הוא לא ראה את העסקה. מעבר לזה, כמו שאמרת, תלוי בסגנון שלו. לאחד העסקה הזו מתאימה לאופי, מתאימה למצב, מתאימה לנזילות, מתאימה לעוד אלף ואחד דברים. לשני, העסקה הזו לא מתאימה. לאו דווקא עסקה לא טובה.
תראה, קראתי איזשהו מחקר שהוא מאוד מעניין. אתה יודע, אני אוהב לחפור בדברים האלה. והמחקר אומר ש-70% מהאמריקאים הם בעודף משקל. עכשיו, אתה יודע, אני, באותו מחקר רשום, איך יכול להיות ש-70% מהאמריקאים הם בעודף משקל, שיש את המכוני הכושר הכי טובים בעולם בארצות הברית, יש ספרות מקצועית בערימות בתחום, מדריכים, אימונים אישיים, מדריכים באונליין ואיפה שאתה לא רוצה, ועדיין 70% הם שמנים. ובסוף המחקר הזה אמר שהתשובה היא באדם עצמו, כי הרי בסוף בן אדם צריך לקבל החלטה עם עצמו, שהוא באמת הולך להרזות, ולא יעזור כל המסביב אם הוא לא קיבל החלטה ושינה את הסרט של החיים שלו, ואומר, אני עכשיו לקחתי החלטה עד הסוף. ואני מאוד מסכים עם זה, שרוב האנשים ככה פועלים. זה לגבי זה. עכשיו, למה אנחנו מפחדים מכל הנושא של העולם הפיננסי? יש לזה כמה סיבות. אחד, זאת מילדות, חסמים אל מול ההורים, ואני זוכר אפילו את ההורים שלי, ההורים שלי שני עובדי מכון ויצמן, וחיו מחודש לחודש מהלוואה להלוואה, ואני ראיתי את הלופ שהיה בתוך הבית, ואמרתי, אני לא רוצה להיות בתוך הלופ הזה, אמרתי, אני עושה לעצמי סרט אחר, כדי לא להיות באותו מקום, וזה מה שאני אומר תמיד לאנשים, אחד, זה מגיע מחסמים עוד מגיל ילדות, שתיים, צריך לדעת לעשות את הצעד הראשון, את הצעד הראשון שהוא קטן, עם סיכון מחושב, כדי באמת להתחיל באיזשהו דרך, אם זה בעסקה הראשונה שאתה עושה, קונה מניה מסוימת, אז קונה בכמות בודדת של מניות, מתרגל טיפה על דמו, עושה את הצעד הראשון, שזה הבעיה של הרבה אנשים. תסכים איתי שהם לא מוכנים לעשות את הצעד הראשון.
כן, כי סיכון זה דבר נבנה, אם בתחילת הדרך, גם אני, אם הייתי מפסיד $50 בעסקה, לא הייתי נושם, אז אחרי זה, מן הסתם, אתה מפסיד $50 ונושם, ואחרי זה אתה יכול גם להפסיד בעסקה $100 ולנשום. זה משהו שנבנה.
הרי בסוף לכל בן אדם יש את הרצון לעשות כסף. אין מישהו שאתה אומר לו, בוא תעשה עוד טיפה יותר כסף ממה שקיים. החסמים האלה, זה נובע, אמרתי, מהורים, זה נובע מפחד ממתמטיקה.
אבל בעיקר משנאת סיכון. אני רוצה שדווקא נדבר על הדוגמה שהולכת היום טוב עם הריבית הגבוהה, באופן יחסי שאנחנו חיים בעולם של ריבית גבוהה וצועה גבוהה בפקם, כי אנשים במהות שלהם הם שונא סיכון, והם עושים פה, לא, אני רוצה להגיד טעות, אבל הם נמנעים מלעשות החלטות נכונות, לדוגמה, כל בן אדם חייב שיהיה לו תיק השקעות, שיהיה לו קרן סל מחכה מדדים, שיהיה לו גמל להשקעה, שלדווח ארוך כל יום שעובר, אם אמרנו שמדדים לאורך שנים מייצרים תשואה, כל יום שעובר, הכסף שלו צריך לעבוד. אז כל בן אדם צריך שיהיה לו את זה. עכשיו, למה לא לכל בן אדם שזה? כי הרבה אנשים מפחדים מסיכון. רק שזה לא סיכון, זה פשוט יש לאורך שנים בהשקעות, אם זה בהשקעה במדדים, יש ירידות חדות בדרך, אז יש תנודתיות. אבל לאורך זמן, אם נסתכל אחורה, אין סיכון. אז אני רוצה שדווקא נדבר על הפקם, כי הסלידה, השנאה מסיכון, גורמת לאנשים לפספס הרבה אפשרויות שיכולות לשפר את אותם כלכלית.
טוב, אז אני הולך לתת איזושהי דוגמה, שהיא לא מהווה כמובן המלצה, אבל אני רוצה שמי שעכשיו אני הולך להסביר את זה, שיקח לידו גם דף ועט, כדי שיעשה את החישובים שאני הולך לדבר עליהם. לצורך הדוגמה, אני אקח 50,000 שקל רק לצורך ההדגמה. אם לדוגמה עכשיו בן אדם שם 50,000 שקל ופיזר אותם ל-40,000 שקל בפיקדון, שהיום נותן באזורי 4.5-5% לשנה, למשך 3 שנים, ועוד 10,000 שקל הוא מחליט כן לקחת את הסיכון, וכן לרכוש את הסיכון הזה, ולרכוש, כמו שאמרת, קרן סל או איזושהי מניה,
מחכה מדד, נגיד S&P 500, נאסדאק.
ב-10,000 שקל. עכשיו, רק לצורך הדוגמה, על 40,000 שקל בפיקדון, בריבית של 5% לערך, הוא יקבל בסוף תקופה אחרי 3 שנים, אם הוא החזיק את הפקם הזה 3 שנים, הוא אמור לקבל באזור 6,000 שקל.
2,000 שקל לשנה.
לא מכניס פה עכשיו את החישובי מס רווחי הון וכדומה.
2,000 שקל לשנה.
נכון. סוף תקופה הוא קיבל 6,000 שקל, ומצד שני, הוא עשה סיכון מחושב שהוא רכש מניה, כדי אולי לעשות יותר מה5% שהוא עשה בפיקדון, כי מניה גם יכולה לעשות 20% ו-30% ו-40%
למעלה כלפי מעלה. מניה או למשל קרן סל מחכה מדד.
כן. ואז מה שקורה, ברגע שלדוגמה, אם הוא יפסיד מ-10,000 שקל שהוא רכש מניה, תקחו, תעשו את המתמטיקה הזו, לדוגמה 25 או 30%, בתום השלוש שנים, הוא איבד 3,000 שקל. כלומר, בסופו של תהליך, הוא עדיין נשאר עם 3,000 שקל
בעסקה. כי 25% הפסד, אגב, 25% הפסד בשלוש שנים בהשקעה במדדים, זה לקחת מה שנקרא תרחיש סופר אגרסיבי.
בכוונה.
אוקיי, אז גם בתרחיש הסופר אגרסיבי הזה, 25% מ-10,000 שקל, אזורי נגיד 2,500 שקל, אם ירד 30%, 3,000 שקל, עדיין הוא הרוויח באפיק הסולידי 6,000 שקל ויצא ברווח.
נכון.
מצד שני, אם ההשקעה במדדים הניבה רווח, אז התיק שלו היה הרבה יותר רווחי.
יותר מ-5% שהיום הפיקדון בבנק נותן שיש אנשים שמרגישים את זה מספיק בטוח. ויש תמיד כאלה שאומרים, אבל אני רוצה 8-9%.
ובואו נדבר על מדדים, הנה ממש בדקות אלה שאנחנו מצלמים עכשיו את ה-S&P, כולם יודעים שהשנה האחרונה שהייתה עליית ריבית גם בארצות הברית ואחרי זה גם בישראל, שוק המניות ירד חזק, אבל ממש הנה ממש בדקות האלה, ה-S&P נמצא, אם אני לא טועה, 7 עשיריות לפני שיא כל הזמנים שלו. זאת אומרת, אז גם כשאתה משקיע חלק מהסכום ב-S&P, בנאסדק, דרך קרן סל, שזה לא דורש הרבה התעסקות, ולא רק הכל באפיק סולידי, נגיד פקם, אז כמו שרועי אמר, כשיש הפסד, עדיין אתה יוצא בטוטל ברווח, וכשיש, השוק יודע לעשות את מה שהוא עושה רוב הזמן, אז הרווח שלך הרבה יותר גדול. כן, זו דוגמה מאוד טובה, אי אפשר לגמרי להגיד, יש סיכון, אני בורח. הסינת סיכון בצורה קיצונית, היא תגרום לכם ותוריד אתכם משמעותית מלהתפתח כלכלית. זה דבר לא טוב.
עכשיו, בקבלת החלטות, יש המון אנשים, עוד פעם, שיש להם איזשהו סוג של חסם, שהם תמיד אני רואה אותם מגיעים לכיתה, ואז אומרים, אין לי מאיפה להתחיל את ההשקעה הראשונית שלי, אין לי מספיק הון נזיל, וכל הזמן החסמים האלה של אין לי ואין לי ואין לי. וזה אולי ישמע קשה, ואולי ישמע לחלק מהאנשים שיגידו, עדיין הם יישארו בסטיגמה שלהם שאין לי ואין לי. אני לא מסכים עם התזה הזו שאין לי, אין לי, אין לי ואין לי. אני חושב שכל בן אדם יכול להפנות איזשהו סוג של מעשר לתוך תיק ההשקעות. אני סתם אתן דוגמה. אם לדוגמה יש לו X מזכורת בחודש, ו-500 שקל הולך למותרות לדוגמה של סיגריות. רק בשביל לצורך ההדגמה. אם הוא יוכל לוותר על המותרות, על ה... סיגריות האלה, בתמורה כדי לקחת את הכסף הזה, ולהשתמש בו בעתיד, לעתיד טוב יותר פיננסי עבורו, ולהצטמצם במקומות שאפשר להצטמצם, זו הדרך הראשונה, וכל אחד צריך לשבת עם עצמו בבית, ולדעת איך הוא מתחיל לנתב כספים, למקורות האלה, מהמותרות שהוא טיפה מצטמצם בהם. אז נכון, בהווה הוא לא יקבל את הסיפוק המיידי, אבל מה כן הוא ישיג לעצמו, הוא ישיג לעצמו עתיד פיננסי והצלחה בתקופה אחרת שתהיה הרבה הרבה יותר טובה עבורו. שזה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שגם היא קשורה לקבלת החלטות. ותמיד שואלים האם לבוא וללמוד שוק ההון או נדלן זה מתאים לכולם. זה רלוונטי לכולם, זה תקף לכולם. מה דעתך על הנושא?
תראה, אני חושב שכולם חייבים להשקיע. כולם חייבים להשקיע, וככל שאתה עושה את זה מוקדם יותר, אתה נהנה מהדבר הזה שנקרא ריבית דריבית, שמדברים על זה הרבה ריבית דריבית, אבל בסוף, ככל שאתה משקיע בגיל צעיר יותר, אפילו סכומים קטנים, אפילו מגיל 15, מגיל 16, 200, 300 שקל, בקרן סל מחכה מדדים, בגמל להשקעה, כשאתה תגיע לגיל 25, לגיל 30, הנה, היום אני פוגש אנשים בגיל 30, עם המחירים המטורפים של הנדלן בארץ, אתה פוגש אנשים בגיל 30, התחתנו, רוצים לקנות דירה, לא מצליחים להגיע להון העצמי. שהיום בשביל לקנות דירה במרכז, אתה צריך הון עצמי של 400, 500, 600, 700 אלף שקל. לא מצליחים להגיע. עכשיו, קח את אותם אנשים, ולכן אני אומר, מי ששומע אותי עכשיו, תעשו את זה. קח את אותם בן אדם, את אותו זוג שהיה בגיל 30, שעכשיו הם בגיל 30, והיא מגיל 20, ומגיל 22, אפילו מהצבא, היום מרוויחים שכר יפה בצבא, זה לא מה שאנחנו הרווחנו. ועשה 200, 300, 400 שקל בחודש. אני לא מדבר עכשיו להיכנס להשקעות באופן אקטיבי. בקרן סל מחכה מדדים, בגמל להשקעה מחכה מדדים. אז ה-300-400 שקל בחודש בעשר שנים האלה, כבר היום לזוג הזה היה טעון העצמי לדירה. ומה הם עשו? כלום. כלום. כי כמעט כל בן אדם, במיוחד שהוא צעיר, יכול לשים כמה מאות שקלים בחודש, בהשקעות. אז לכן אם אתה שואל אותי אם השקעות מתאים לכל אחד, לא, השקעות חובה לכל אחד. וכן, יש כאלה גם בנויים להשקעות יותר מורכבות, יש יותר אפיקים, יש חוזים עתידיים, אגרות חוב, יש הרבה דברים יותר מתקדמים שאתה יכול להגיע אליהם בהמשך. אבל ההתחלה, השקעות, כמו שאמרתי, כמה שיותר מוקדם, השקעה במדדים, גמל להשקעה, לאורך שנים זה משיג את הצעות הגבוהות ביותר. וכן, צריך להיכנס לזה.
איך מרק טווין אמר, לעשות בהצלחה או להתחיל לעשות? אז אני, כמובן, אני מאוד מתחבר עם מה שאתה אומר. מה שעוד חשוב בקבלת החלטות, זה יש הרבה טרנדים שהם חולפים. זה אחד הדברים שאני רוצה שאנשים שמאזינים לנו, שיהיו מספיק חכמים שנכנסים לעולם השקעות, היה לנו אופציות בינאריות, היה לנו השקעות בקרקעות חקלאיות, היה לנו קבוצות רכישה, היה לנו קנאביס, היה לנו NFT. כאילו כל איזשהו כמה שנים, כמה משהו חדש, שאנשים מתפתים, כי הם מפתים אותם שהם מרוויחים
עשרות אחוזים. בוא ניתן את הסיכום לפני ההמשך, מי שמשקיע בטרנדים, בסוף יפסיד את כספו.
ובדיוק, שאנשים ישימו לדבר הזה לב, מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, שגם אני רוצה שנדבר עליו, זה כל הנושא של המדיה. איך אמרת בפרק, באחד הפרקים שדיברנו, שבתחילת הדרך, בשנות ה-2000, שהתחלנו להיכנס לתחום, המדיה והאינטרנט לא היה כל כך הרבה חומרים וכל כך הרבה ידע, והיינו צריך לדלות את זה ולקרוא עוד ועוד ספרים. והיום לצערי המדיה מוצפת באין ספור גורים, באין ספור המלצות, באין ספור דברים שפשוט מה שקורה בסופו של דבר לבן אדם, שהוא ברגע שהוא רוצה לקבל את ההחלטה, האם לרכוש את המניה או לא לרכוש את המניה, ומצד אחד העיתון אומר לו לא, ומצד אחד מישהו ביוטיוב אומר לו כן, הוא מתחיל להיכנס לסחרחרת.
אנשים מפסיקים לחשוב, מפסיקים לעשות ניתוח מעמיק, והולכים אחרי הטרנדים, הכולם. אני משתדל כמה שפחות לראות דברים ברשת, כמה שפחות להיכנס לקבוצות, משתדל שלא, אני מעדיף לשבת עם עצמי ולהשקיע את הזמן שלי במחקר מעמיק, בלחקור, בלהבין, בלדעת. אבל לפעמים אני מתפתה, אני גם מסתכל. ולפני חודש ראיתי, מישהו כתב אליי איזשהו פוסט בקבוצה כלכלית, הורדתי את הדמי ניהול ב-0.1 של הקרן השתלמות, מ-0.6 ל-0.5. וכולם, כל הכבוד, יהיה לך הרבה יותר כסף, מדהים, והוא, גם אני הורדתי ב-0.1, אני הורדתי, כולם בטירוף, רק על ה-0.1 הזה. שאני לא מזלזל בדמי ניהול. קודם כל, צריך להוריד את הדמי ניהול כמה שיותר, וטיפ, אם תתקשרו לאיפה שהכסף שלכם מנוהל, ותעשו מסע ומתן, יורידו לכם את הדמי הניהול. אבל אותו בן אדם לא מבין שהוא מתעסק בתפל, וכולם, כמו עדר. אני מסתכל על אותו בן אדם יחסית עוד יש לו תיק גדול, 100,000 שקל, אתה יודע כמה שווה 0.1? בצבירה, 100 שקל בשנה, זה מה שהוא חסך. לא מזלזל. אבל זה להתעסק בתפל. כלומר, בסוף חסכת 100 שקל בשנה, מדהים, נחמד, צריך להוריד את הדמי ניהול. אבל כן ציפיתי לשמוע, איזה קופת גמל, מה התשואה של הקופת גמל, באיזה אפיקים, האם יש לך חשיפה לחול, זה העיקר. ואז כולם כמו עדר, בלי להבין יותר מדי. לכן, תסתכלו בהשקעות, גם כשאתם נכנסים וקוראים, בסוף, שבו עם עצמכם, תשקיעו בדברים החשובים בעיקר ולא בתפל, במחקר המעמיק.
אז מה שאני, כרגע אני רוצה ללכת לסיכום של הפרק הזה, כי דיברנו על הרבה דברים וזרקנו פה הרבה דברים, זה העיקרון החשוב ביותר, אם אני מסכם את זה, זה קודם כל לדעת דחיית סיפוקים. כלומר, לא לחפש את ההתעשרות המהירה, לא לחפש את המכה הבאה, לא להתמנף מעבר ליכולות שלך.
ההפך, הסוד בהצלחות, סבלנות והתמדה.
ודבר שני שצריך לקחת בחשבון, שמי שרוצה להיכנס לעולמות היזמות והכסף, אם זה בהשקעות בשוק הון ונדלן, לדעת שיש סיכונים, וכדי לדעת להרוויח טיפה יותר ולצאת מהקיבעון הזה של רק פיקדון ורק משהו בטוח, צריך לדעת טיפה להעז, אבל להעז עם שכל. עכשיו, יש שלושה ספרים שאני רוצה שכל מי שמאזין לנו ילך ויקרא אותם. ספר ראשון נקרא לחשוב מהר, לחשוב לאט של דניאל כהנמן, ספר מדהים שמדבר בכלל על החיים ועל התנהגות רציונלית ולא רציונלית של בני אדם. ספר שני נקרא זיכרונותיו של סוחר מניות מוול סטריט, ספר שכל מי שמשקיע בשוק ההון חייב שזה יהיה אצלו, מדבר שם על הסיפור האמיתי של אחד הסוחרים הגדולים בוול סטריט. וספר שלישי קיבלתי אותו גם במתנה מאחד המרצים שלנו, אלון, שאני מאוד, מאוד מעריך, נתן לי אותו ליום הולדת, נקרא אומנות המלחמה, ספר מדהים, שגם רלוונטי לתקופה שאנחנו נמצאים בה במלחמה, על אסטרטגיות של איך מדינה, איך אנשים פועלים ברגע של מלחמה, וכמה שזה נשמע מלחמה, אני תמיד אומר, כל כניסה לעסקה בשוק ההון, אתה צריך לחשוב שאתה רגע לפני מלחמה, כלומר, להיות הכי ממוקד, הכי מחושב, הכי יודע בדיוק מה שאתה עושה, וזה המסר שלי לאנשים שמאזינים לנו.
ואם אתה צריך להגיד להם מה הראשון שיתחילו איתו מתוך השלושה?
זיכרונותיו של סוכן מניות מוול סטריט של אדווין לפבר. יאללה,
בהצלחה,
בהצלחה חברים.